נגיד בוקר טוב לשר יזהר שי, חבר קבינט הקורונה.
בוקר טוב, ירון וחיים לכם ולמאזינים.
מה זה העניין הזה שמתכנסים ולא מחליטים?
מתכנסים, דיון ארוך, קודם כל בודקים את מדדי התחלואה ושמחים לראות שאכן הם ממשיכים לרדת. הלילה עוד קיבלנו נתונים של אתמול וגם הם נראים טוב, 1,089 מאומתים אתמול, ירידה במספר החולים קשה ו2.5% יחס המאומתים לנבדקים. המדדים הם טובים, הקבינט קודם כל מקבל את הנתונים האלה ודן ארוכות במשמעויות שלהם, ולאחר מכן פונים לשתי החלטות משמעותיות שהן החלטות מתגלגלות, וכפי שאמרתם לא התקבלו אתמול. האחת היא לגבי קיצור המתווה, אנחנו מנסים לקצר את השלבים השונים, את מספר השלבים, כך שהציבור ביחד איתנו יראה אופק קצת יותר קל להבנה ועם יותר תחולה. והדבר השני הוא מערכת החינוך, שניהם דיונים גדולים בפני עצמם ואפשר לדבר על כל אחד מהם. ההחלטה הייתה לחכות, קודם כל לראות את המשך הירידה במגמות התחלואה.
בתקווה שתהיה ירידה.
כמובן, ולכן מתווה היציאה הוא כזה שמאפשר לנו להסתכל, לא לעשות את הטעויות של הפעם הקודמת, לא הולכים אוטומטית לצעדי פתיחה, אלא קודם כל רואים איך השפענו השבוע, ואני מזכיר שביום ראשון עשינו כמה צעדים משמעותיים. צריך לחכות 10 ימים אחרי יום ראשון אחרון כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים.
רגע, תנשום שנייה, השר שי, אני רוצה לשאול אותך, הרי כשאנחנו נכנסנו לסגר השני, אני חשבתי לתומי, שהפעם אנחנו נהיה באיזה מין...
אתה אף פעם לא חושב לתומך.
לא, באמת לתומי, שאנחנו נהיה באיזה מין תהליך כזה של איזה טייס אוטומטי. זאת אומרת, יוגדרו שלבים.
שבועיים אחר כך זה.
כן, יוגדרו יעדים.
שבועיים אחר כך זה, ושבועיים אחר כך זה.
ניכנס לאינטרנט, נראה את המספרים, הגענו ליעד, אפשר לפתוח, לא הגענו ליעד, אי אפשר לפתוח. ואז עכשיו, אני אומר לעצמי, כאילו, כל שבוע, כל הזמן מחזיקים אותנו במתח, מערכת החינוך מגלה שיש איזה מתווה של משרד הבריאות שהם לא ערוכים אליו, כאילו אנחנו בסיפור הזה מהרגע הראשון. אני שואל את עצמי, מה השתבש בתהליך קבלת ההחלטות בדרך?
תהליך קבלת החלטות הוא דינמי, הוא קודם כל מתייחס למה שקורה בשטח ורמת התחלואה, ואיך אפשר לטייב את התהליכים כך שהציבור כל הזמן יקבל את הדבר הכי נכון. כרגע למשל, עלו מספר הצעות שהן להצעות לגיטימיות, לפתוח כבר בימים הקרובים מספר חתכים בשוק, והחלטנו לא לעשות את זה.
אבל השר שי, הרציונל לדעתי, עוד פעם, אני לא כזה מבין, אבל הרציונל לדעתי, שמגדירים מראש, חוסכים את הלחצים הפוליטיים שיש ברגע האחרון, שאולי נעשה ככה, ואולי נפתח את השווקים, ואולי את הספרים, ואולי את מערכת החינוך, וכל אחד יש לו את המצוקה שלו, ואני גם מבין אותה, אבל אם אתה מראש אומר, אנחנו נגיע ל-2000, סתם אני זורק, נפתח את מערכת החינוך, נגיע ל-1500, נפתח את המסעדות, נגיע ל-1000, נפתח את ההופעות, זה יחסוך את כל הבלגן הזה. במקום זה הקבינט מתכנס, וכל שבוע משנים את הרוח.
אני רוצה להציע לך, שר שי, שאת המילה דינמי של תהליך קבלת החלטות דינמי, תחליף את תהליך קבלת החלטות כאוטי.
אבל אני חושב שאתם לוקחים את זה למקום הלא נכון וגם מתאים את הציבור. תהליך קבלת החלטות חייב להתאים את עצמו למה שקורה בשטח, והנה משהו שקרה שחשוב שנדע כולנו. הירידה במספרים הרבה יותר מהירה ממה שחשבנו כולנו. זה מעלה דרישה לגיטימית להגיד, רגע, הולך נפלא, בואו נפתח מיידית כבר ביום ראשון הקרוב, וזה משהו שלא צפינו אותו לפני שבועיים כשהחלטנו על הסגר הזה.
והירידה היא לדעתך אותה... בגלל שכולם נדבקים ויש ירידה אמיתית, או שפשוט יש אוכלוסיות שבהן יש נדבקים ומעדיפים לא ללכת להיבדק? מה דעתך?
בדיוק בשביל זה קבענו מדדי בקרה, להיות כל יום מעל 30,000 בדיקות בממוצע, והשבוע אנחנו הרבה מעל לזה, וזה אומר שהבדיקות הן אמינות, ואנחנו מקבלים מידע נכון, אבל כיוון שלא צפינו מראש, אז זה לפחות שווה דיון. דרך אגב, החלטנו לא לשנות, לא לפתוח ביום ראשון הקרוב, לחכות 10 ימים, לראות בסדר. את התוצאות, ובסוף שבוע הבא לקבל החלטות.
אפשר כבר להגיד קדיש על מודל הרמזור?
אפשר להגיד הרבה דברים.
באת הבוקר באווירה חיובית.
כן, אני שומע. תראה, חיים, מודל הרמזור, התפיסה שלו היא נכונה, היא דיפרנציאלית, והיא מטפלת במקומות שונים בהתאם לרמות התחלואה.
לא היה ולא יהיה.
היישום כבר בקרוב יתחיל, והנה השבוע דרך
אגב. שר שי, אנחנו מצפים לתשובות ריאליות. לא היה ולא יהיה. בוא נודע על האמת.
אתם לא שמתם לב, אבל 530,000 תושבים בישראל היו השבוע בסגר, אז תגידו לי שזה לא דיפרנציאלי, זה מאוד דיפרנציאלי, זה בדיוק המהות של הרמזור, חצי מיליון אנשים בסגר היו, ועכשיו הוצאנו אותם.
אני אומר, באהבה, אף אחד לא היה בסגר, המשטרה לא כיתרה ולא סגרה את הערים האדומות, זה פשוט הונאה של הציבור. עכשיו, הפקטורים הנוספים, גני הילדים, בסוף למשל, נפתחו גם בערים האדומות, אז אני שואל את עצמי, חוץ מכותרת יפה במצגות שמכינים בקבינט, מה המשמעות הפרקטית של הדבר הזה?
כיוון שאתה ישיר איתי, גם אני ישיר איתך חיים, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. היו חצי מיליון תושבים השבוע בסגר, זה שלא היית, זה לא מקל בסבלם או במשמעות של הנושא הזה. סליחה, תן לי לדייק, על פי המלצות המומחים, אכן פתחנו את הגנים בגילאי 0-6, אבל אנשים לא הלכו לעבודה, לא יצאו ובאו מהיישובים האלה פרט לאישורים של עובדים חיוניים.
השר שי, אני הייתי בבני ברק בעצמי, לא היה שום מחסום.
שום מחסום, השר שי.
יש לי משפחה בבני ברק, החיות שלי גרות בבני ברק.
בחייך, לא היה מודל רמזור. אנחנו יודעים את זה.
המודל של הרמזור הוא מודל דיפרנציאלי שמשית הנחות שונות או הוראות שונות על יישובים שונים, ואנחנו נאלץ לעשות את זה גם בהמשך. אנחנו לא רוצים שילד בירוחם לא יוכל ללכת לבית הספר, כי בקריית שמונה יש רמת תחבורה גבוהה, ואלו סתם דוגמאות. טוב, ולכן תגיד... אנחנו נפעיל את המודל הזה ברגע שצריך אותו, בכל הוראה שאנחנו נידרש
תגיד אליה. תגיד לי, להערכתך, אגב, אם מדברים על אכיפה וזה, מה אחוז ממוסדות הלימוד במגזר החרדי שפתוחים?
אין לי אחוזים, אבל הערכה הייתה שכ-20% מתלמידי התורה אכן נפתחו בניגוד מוחלט להוראות הממשלה, ואני מקווה שהאכיפה תטפל בזה כמו שצריך.
תגיד לי, אבל הוא לא הגיע הזמן לטפל פוליטית בנציגיהם בכנסת? שמיד אחת.
איך, מה זה, רגע, חיים, מה זה לטפל פוליטית?
לשחרר אותם מהקואליציה, אם הם לא מחויבים.
אבל אין קואליציה בלעדיהם.
להחלטות הממשלה.
חיים, תהיה רע לי.
איך אפשר להיות גם וגם? תקן אותי.
ראית את השתיקה אחרי הדברים של חבר הכנסת אייכלר, הדממה מכחול לבן.
אז בוא נשמע.
כחול לבן הצהירה שכל מי שמפר את הוראות הממשלה, אנחנו מצפים לראות אותו מטופל באמצעים הנכונים. אני עצמי, כשבאתי מההייטק, אמרתי עם חברת הייטק, מפרה את הוראות הממשלה ולא עושה נכון את המתווה הסגול שלה, צריך לחתוך לה את המימון של רשות החדשנות, כי זה מימון שבא על חשבון...
כן, אבל ההייטק אין זרוע פוליטית בממשלה.
ולא, הנה אני זרוע פוליטית של ההייטק, ואני לא אגן על ההייטק אם הוא יחרוג ויעבור על ההוראות, ואותו דבר אני מצפה מתלמודי תורה, ואותו דבר כל ארגון, כל חברה, כל מי שממומן על ידי הממשלה, צריך לדעת שלא אוחזים את הבקל בשני קצותיו. אחרי שאמרתי את זה, אנחנו פנינו ליועץ המשפטי לממשלה, הדברים שאמרתי עכשיו כדי לתרגם אותם בפועל לסנקציות, לא כל כך פשוטים, אנחנו מדינת חוק וסדר, יש דברים שצריכים לעבור תהליך מסוים, ואני מקווה שאכן כך יקרה. מהצד השני, אנחנו בהחלט מצפים מהמשטרה להגיע למקומות בהם מפירים את הסדר, ושוב, זה לא חייב להיות רק בתלמודי תורה חרדית, ובכל מקום
שלא,
שבו מתקנים את בריאות הציבור.
תגיד, אתה מזדהה עם הדברים שאמר ראש הממשלה, כשטען שבשלב מסוים התקשורת דוחפת להחמיר בסגר, ואז היא דוחפת לשחרר מהר מהר, וכשמשחררים היא טוענת שצריך להחמיר, ואף פעם אי אפשר להגיע למקום שבו התקשורת, הוא עשה הכללות, כמו שראש הממשלה נוהג לעשות, תהיה מרוצה. אתה גם חש בכך?
אני אגיד לכם, אני אתן לכם את זה. אתם עושים את תפקידה של התקשורת, אתם שואלים שאלות קשות, התפקיד שלנו זה לענות ולתת לציבור את מה שהוא רוצה לדעת בדרך הכי מונגשת ונכונה. ואני לא יודע למה בדיוק התכוון ראש הממשלה, אני חושב שמה שאנחנו עושים עכשיו זה לא הכי פופולרי, היה נחמד באמת לפתוח יותר מהר ולרוץ מהר לעשות כל מיני דברים שהחלטנו לא לעשות אותם. אנחנו נתנהל בהתאם לעצות המומחים, לפעמים התקשורת אוהב אותם, לפעמים לא. כרגע העצה החד משמעית אתמול הייתה לחכות עד לסוף שבוע הבא, לפני שעושים פתיחה כלשהי, וזה מה שאנחנו עושים.
השר שי, אתה בזמנו, אני לא יודע מה זה בזמנו, כי זה היה לא כל כך מזמן, כן, אבל רק בספטמבר האחרון, אתה שלחת מכתב שעם ביקורת מאוד מאוד קשה לתהליכי קבלת ההחלטות בממשלה.
מכתב, איים להתפטר, חיים.
אין, אז איים להתפטר זה בשביל זה פוליטי. אני מדבר על המהות. המציאות שאתה תיארת הייתה מציאות שמאוד הדירה שינה מעיניי. ועכשיו אתה עולה כאן אצלנו בשידור, הכל סבבה, אז האם למדת ממיקי זוהר איך עושים טרנספורמציה, או שבאמת נהיה כזה שיפור והכל סבבה.
180 מעלות.
יש לי ביקורת קשה על תהליך קבלת ההחלטות שהביא להחלת הסגר השני כמו שנכנסנו אליו. לא הסתרתי את הביקורת הזו כמו שאמרת, ועשיתי את תפקידי, אני חושב, בצורה טובה כדי להסביר מה צריך לשפר ומה צריך לעשות. לא בזכותי, אבל אולי גם בזכות התרומה העצומה שלי לעניין הזה, קבלת ההחלטות מאז מתקבלת בצורה מאוד מאוד מסודרת, תהליך הכניסה לסגר ותהליך היציאה ממנו, שהייתי חלק מהצוות ש... תכנן אותו, הוא תהליך מאוד מפורט, מאוד מאורגן, בזכות כל האנשים הטובים שעושים שם, אנשי משרד הבריאות והאוצר ו...
מה מאורגן?
משרדים אחרים שנמצאים
משרדי
שם.
משרדי החינוך והבריאות, זה דבר מאורגן? מה שמתחולל בין שני המשרדים האלה?
אני דיברתי על המתווה ועל ההחלטות המשמעותיות ביותר שנלקחו, ועובדה שאנחנו מדברים עכשיו על תהליך היציאה מהסגר, אני גם חתום עליו ואני שמח שהייתי שם כדי להשפיע על התהליך עצמו, ובהחלט במקומות שבהם אני לא יהיה שלם עם דרך קבלת החלטות, אם יראה לי שהנושאים הם לא מקצועיים או לא נכונים, אני בהחלט אתריע ואנסה מאוד להשפיע, בשביל כן, זה אבל... נשארתי ובשביל זה אני שם.
אבל בסוף אתם מבלבלים את הציבור. יום אחד צריך קפסולות בכיתות א' עד כיתות א' וב', ביום אחר לא צריך, ואז צריך בכלל ב-א' עד ד' וכתנאי לפתיחה, וזה ייקח 5 שבועות, ואז נשלפים נתונים שזה לא נכון, שר החינוך שולף את הנתונים שלו, שר הבריאות את הנתונים שלו, בינתיים תלמודי התורה פועלים כשילדים אחרים נמצאים בבית.
אז ירון, אז אתה עכשיו, יודע... אתה עושה, עכשיו אתה עושה נאמנה את תפקיד התקשורת ולזרוק הרבה דברים שגם מבלבלים את הציבור. בוא, הקורונה...
איך אמר לא... נתניהו, נאכוף ככל שנוכל.
הקורונה לא נכתב עדיין הספר המדויק של איך עושים מה, והנה באו אנשי משרד הבריאות וראו אתמול נתונים שבאמת לא היו בידיהם לפני חודש וגם לא לפני שבועיים, סקר סרולוגי ומחקרים נוספים שמראים שגם בכיתות א' ב' יש סכנת הדבקה גבוהה, ועכשיו הם דורשים הערכות שנה במשרד החינוך. מה לעשות, הידע הזה לא היה בעולם לפני חודש, הוא קיים היום, ולכן צריך גם להתאים את הדרישות בהתאם.
אפשר לשאול אותך שאלה כנה?
עד עכשיו.
עד עכשיו מה היינו?
עכשיו היינו בדיונים פילוסופיים על תהליכי קבלת החלטות בין הייטק לבין ממשלה. אתה סומך על יואב גלנט כשר חינוך?
אני חושב שיואב גלנט עושה עבודה מצוינת כשר חינוך שמנסה לקדם את החינוך בישראל למרות כל הקשיים והאתגרים הסופר משמעותיים שעומדים לפני המערכת הזו. זו מערכת שנפגעה אולי הכי הרבה, וזה הכי כואב, כי מדובר על 2 ומשהו מיליון תלמידי ישראל, שאנחנו לא יכולים לאפשר להם לימוד וחינוך כמו שמגיע, ויש כבר מחקרים על השפעה דרמטית, על החוסן הנפשי של הילדים והנוער, על היכולות החינוכיות שלהם, ועוד דברים רבים שמאתגרים אותם. זה אולי אחד האתגרים הקשים ביותר בקורונה, ומול זה עומד שר חינוך, שמעולם לא היה בישראל אתגר כזה שניצב בפניו, והוא מנסה להפעיל את המערכות, ואני חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד בהכנה ליציאה מהסגר הזה, על פי דרך אגב מתווה משרד הבריאות כמו שהוא הוגדר. כרגע יש מצעים חדשים, ואנחנו בודקים איך להתאים את הנושא הזה ליכולות של מערכת החינוך, דברים מאוד מאוד לא טריוויאליים, הם דברים שבאמת מערכת חינוך ודרך
אגב... שאלה מהקהל...
אני עוקב אחרי מערכות החינוך בקליפורניה, באירופה, במקומות אחרים, הם מתמודדים באותה צורה של... של... ללכת ונסות לעשות את הדבר הנכון.
יש שאלה מהקהל, האם תישאר בכחול לבן?
שאלה מהקהל, כן, בהחלט, אני אשאר בכחול לבן. כחול לבן היא הבית הפוליטי שלי, אני הלכתי אחרי בני גנץ והמנהיגות שלו כשבאתי לפוליטיקה, אבל זו הייתה התלבטות לגמרי לא פשוטה ברמה האישית. אני שמח שקיבלתי את ההחלטה הזו, ואחרי מי שקיבלתי את ההחלטה הזו, אנחנו נמצאים פה כדי לעשות את הדברים הנכונים, ואני חושב שמדינת
ישראל... מה הדברים הנכונים?
מדינת ישראל הייתה נראית אחרת לחלוטין, אלמלא כחול לבן הייתה בממשלה היום, ואתם לא רוצים להיות במדינה שכך הייתה נראית.
אתמול אגב, עוד בלוף של הבחירות שלכם נחשף ברבים, וקלונכם הוקה, כשההבטחה לחקירה בעניין הצוללות נגוזה, גם כשזה עלה במליאת הכנסת. אפשר לרשום עוד וי להבטחת בחירות שהופרה?
לא, אפשר לרשום עוד אמירה מעניינת תקשורתית שאין לה שום קשר. אנחנו הודענו כבר לפני ההצבעה אתמול שלא נצביע.
אני אמרתי מה אמרתם בבחירות, פעם, כי אנשים אולי שכחו, פעם, זה הכל.
אז אני אסביר למי ששומע
לא
אותנו.
לא להצביע זה קצת פחדני.
מדי פעם האופוזיציה מעלה הצעה כלשהי שאין לה שום סיכוי לעלות, אתמול דווקא אני קיבלתי צריכו לעשות את זה, אבל הצעה שתפקידה להטריל, להרגיז ולהיראות טוב כלפי הציבור, ההצעות האלה נכשלות בהגדרה ואין להן שום מטרה חוץ מלתת כותרת נחמדה לראש הקואליציה, לראש האופוזיציה.
אסר שי, למה לא נכנסתם למליאה להצביע נגד אם זה רק התרסה והתרלה שכל מטרתה זה לשבל, לשגע את הציבור? לא להצביע זה פחדני, לא אתה אישית, כחול לבן.
אני לא חבר כנסת, והייתי באותו זמן בקבינט הקורונה.
ואם היית חבר כנסת, היית מצביע, נכנס ומצביע נגד, אבל עמדת עושה שלכם...
לא, כי אנחנו הודענו, לא נכון, הודענו שאנחנו לא נצביע.
למה אבל? זה קצת פחדני לא להצביע.
כללי העבודה בכנסת הם כאלה ש... יש הסדרים שונים בין הקואליציה לאופוזיציה, חשוב שהציבור יבין את זה. כל ההצעות שעלו בשבועות האחרונים על ידי האופוזיציה, החל מהקמת ממשלה חליפית שברור היה שלא היה לה סיכוי, והמשך בהטרלות וחוקים שכולם נראים נפלא, וחינוך חינם לסטודנטים וכל מיני דברים טובים, הדברים האלה מטרתם לא לעבור בכנסת, היה נפלא, היינו בעולם נפלא עם כל החוקים האלה היו עוברים, מטרתם היא להטריל, להרגיז ולראות נפלא במסיבת העיתונאים שעלה אחר מכן, יושב ראש האופוזיציה מצייץ, נועם נאום חוצב להבות, וחלק הציבור מתרשם נורא מזה שמישהו הצביע בעד ונגד. לא שם מתבצעים הדברים, הם מתבצעים במישור של אין מה לעשות הסכמות, העברת חוקים טובים למען אזרחי ישראל, ומדי פעם לעשות את מה שצריך, ואם פעם במפילים ממשלה על חוק מסוים, אנחנו נבחר על מה להפיל את הממשלה ולא האופוזיציה.
ופחות להתרשם ממה שתבטיחו בבחירות הבאות כמובן, כי זה לקח שכולם לומדים.
אני מציע לציבור להתרשם מהמעשים, מהדברים שקורים, וממה שמנענו בחצי שנה האחרונה, אלמלא היינו שם, הדמוקרטיה הישראלית הייתה נראית אחרת, תסתכלו מי נמצא בשר המשפטים, תסתכלו מה קרה עם הסיפוח ומי חתם על הסכם שלום, בואו תסתכלו על הדברים שקרו בעקבות זה שהיינו בממשלה, אפרופו תקשורת.
תודה רבה, שר יזהר שי, כחול לבן.
תודה לכם, יום טוב.